את, אני והמלחמה שהייתה. זוגות נשואים, ניצולים וצברים מדברים על החיים במשותף. תוכניתו של עידו תמרי.
בכל יום שואה אני נתקל בקושי למצוא את נקודת החיבור שלי לזיכרון. נולדתי ב-1982, אין לי סבא וסבתא שהיו ניצולי מחנות, והחשיפה שלי לסיפורים הייתה רק בתקסים בבית הספר ובסרטי טלוויזיה. אני מרגיש שהציפייה שביום אחד בשנה אוכל לחוות ולו במעט את מה שעומד מאחורי המילים הגדולות, אושוויץ, טרבלינקה, מיידנק, ניצול, משרפות, קאפו, היא גדולה ממידותיי. מתוך הקושי הזה נוצרה בי סקרנות לדעת כיצד השואה משפיעה על היומיום של בני זוגם של ניצולי השואה. ניצולים וצברים, צברים וניצולים, מקיימים זוגיות שנובעת מתוך שני עולמות כל כך כל כך שונים. זוגיות שלזיכרון השואה בה יש תפקיד גלוי וגם סמוי.
ירושלים, ביתם של ציפי ומאיר אלדר.
הייתה לי חברה טובה מהמכללה, ומאיר גר באבו טור וגם היא גרה באבו טור. אחרי בחינת הבגרות שעשינו כאן, נסענו יחד למושב שלי ברכבת הידועה אז בקו שלה, ירושלים, חדרה, חיפה. והיא פוגשת את מאיר, שלום, שלום, מה שלומך, מה שלומך? וככה הוא התחיל לדבר, שוחחנו, דיברנו, לא דיבר שום דבר, לא שהוא עלה מארץ לאחר המלחמה, דיברנו כמו שמדברים צעירים בצורה מאוד חופשית. בוא נגיד שלא שמתי לב אליו במיוחד, אבל הוא כנראה שם יותר עין. ניסה להשוויץ, סיפר על מוזיקה, ניסה לנצח על מוזיקה, והיה כיף. ירדנו בחדרה, ומר המשיך לחיפה.
פגשתי את החברה הזאת, ריה, שאני הכרתי אותה, טוב. היא אמרת לי, תשמע, למה אתה לא מתקשר לציפורה? למה? אז אמרת לו, מה, היא ביקשה ממך? משהו, היא אמרה, כן, היא רוצה לדעת מה איתך, וזה, וזה. טוב. אז אמרת לה, איך אני יכול לפגוש אותה? מה, טלפון שם? לא, תיגש לפנימיה. היה לי זמן, זה היה יום שישי בערב, זה היה חוצפה באמת מצידי כנראה. ואני באתי לשם בערב לחוצפה, והייתה שם האימא של המעון הזה. ואני באתי באמת בלי כיפה, בלי שום דבר. זה היו אנשים דתיים כמובן. ואני שואל אותה, ישנו פה ציפורה קירשטיין? ואז היא באמת בכעס, ציפורה! ציפורה, התחילה לצעוק ציפורה.
יום אחד דופקים בדלת, ערב שישי, אחרי שאכלנו, הדליקו נרות והכל, הבן אדם הגיע ללא כיסוי ראש, והוא מבקש אותי. לא ידעתי בכלל מי זה. טוב, מכאן התחיל הרומן, יצאנו, לקח אותי לאיזו הרצאה של גולדה מאיר, הלכנו ברגל עד העיר, אז הלכו ברגל, מי בכלל, טלפונים כמעט שלא היו, והתיידדנו, ו... זה נמשך בערך כשנתיים היינו חברים וניסינו בשנת באוקטובר 54. בהתחלה באמת לא ידעתי שהוא לא צבר ועלה לארץ לאחר המלחמה, לא ידעתי שהוא איבד את כל המשפחה שלו. מה שכן ידעתי זה שהוא נלחם ונפצע בקרב קטמון, והדברים מאוד הרשימו אותי. זה היה שנת 52 או 3 שהכרנו, והדי מלחמת השחרור היו באוויר ובירושלים בעיקר, שבכל צעד בשל יודעים כאן הייתה מלחמה, כאן היה זה, פה השיירות לא יכלו להגיע. מאוד הרשים אותי הדברים. אני גדלתי, אני קוראת לעצמי כאחת מדור ילדי המנדט, אפופה כולי במלחמת העולם השנייה. הרבה לא הבנתי כילדה, אבל אמא שלי שעלתה כחלוצה וגם אבא שלי עלה כחלוץ, איבדו את המשפחות שלהם. במושב שלנו לא היו סבים וסבתות, לא היו דודים ודודות. יחד עם זה, החלק של הפלמח היה יותר חזק. כי גם אחר כך, שכבר נולדו ילדים, הוא כמעט לא דיבר בבית. פה ושם סיפר, לא דיבר הדברים האלה, ולא שלא רצינו, לא שאנו חיינו חיים רגילים, ותמיד כשסיפרו לי אנשים, את יודעת, זה וזה היה מהשואה, הוא השתגע, זה וזה עושה לאשתו בעיות, וזה וזה, אני אומרת, לא, אומר לו, אומר, הכל בסדר, חלק אמרו לי, תראי, חכי, יום אחד זה יצא. זה מאוד קשה למישהו שגדל בעולם אחר. אנחנו הולכים הרבה מאוד לחברים, יש לנו הרבה חברים, אנחנו שרים שירים מהתקופה, שירים הרוסיים וכל אלה של תנועות הנוער, אבל הוא נרדם כששרים את השירים האלה. זאת אומרת, כל השירים הרוסיים, הרוסקה וכל זה, זה בטח לא, וגם אחרים שהתרפקנו על האוניות שיבוא, המפילים שהגיעו, קשה לשוחח איתו על חוויות ילדות שאנחנו עברנו בימים של המדינה בדרך. כל השנים שהוא לא דיבר, הוא כן היה מזכיר, זה לא שהוא היה אילם לגמרי, מזכיר, הוא היה אומר, מזכיר אוכל שאימא שלו עשתה, ותמונה אחת שמאוד מאוד חזרה, ושהוא סיפר איך הם היו אצל קרובים, ואת אימא ואבא כבר לקחו, ריכזו אותם כבר מקום מיוחד כדי לשלוח אותם, אבל הסך הכל כן, היו לו דברים, אם מותר לי להגיד, מוזרים, למשל, היינו נוסעים לטיולים עם הילדים, היה חוזר, הוא היה מתכנס עם עצמו, אני הייתי מתחילה לפרק את החבילות, והוא יושב עם עצמו. זאת אומרת, היו לו הרבה רגעים כאלה, ואמרתי לעצמי, הוא בטח עכשיו חושב על זה, אבל אני לא אדבר.
באמת לא סיפרתי, לא שהסתרתי, אם הילדים היו שואלים אותי, הייתי מספר, זה לא היה לי שום בעיה כאן לספר. ומפה ושם אני זרקתי דברים, כן? לא כל כך התעניינתי גם בנושא מבחינת הזמן. אני ידעתי מה שהיה לי, כן? אבל אני לא, הייתי עסוק מאוד, ממש הייתי עסוק. זאת עבודה, זה בחינות, זה תופס את הזמן של בן אדם.
ואז איכשהו התחיל איזשהו מפנה אצלו, הוא התקשר ליד ושם, הוא ביקש להירשם לקורס למדריכים שידברו כנותני עדות לשואה. הוא נרשם, והוא, זה עצוב להגיד, אבל הכי הצליח שם מכולם, כי יתר האנשים בחו, היה קשה להם להתרגל לדבר אל האנשים, והבן אדם מחייך.
תשמע, אתה צריך לרכז משהו למשפחה שלך. איזה מין, אתה חייב לעשות את זה. היה לי סבא, הסבא זה היה לו שתי נשים, שתי אחיות. אחות הראשונה נפטרה, שהיה לזה 7 ילדים, עוד השנייה, רק עוד 9 ילדים, איזה 16 ילדים האלה ביחד. אחד מהם אמי, לך תשחזר 16 ילדים שהיה לו, והילדים של הילדים, ומה קרה להם. באמת אני התחלתי, איך אומרים את זה, לאסוף תמונות, ופתאום ביום אחד בהיר בא איזה מכתב מאישה אחת בארצות הברית, והיא מחפשת את המשפחה של הסבא שלי. והיא אומרת שלסבא שלי היה אחות בארצות הברית, והיא אישה שהיא לא נחה, והיא רוצה לשחזר את המשפחה. והיא עזרה הרבה, שחזרנו וזה. למעשה, כמעט שחזרתי את כל המשפחה, עם תאריכים, הכל וזה, והיא הגיעה כבר לדור 5. לנכדים שלי, היא הכניסה כבר גם לתוך הזה, יש לה שמה ספר של 10 עמודים. עכשיו, זה גרם לי לכך שהלכתי להתעניין במשפחה, כתבתי זה בספר גם, אחר כך כבר כתבתי על העיר, על המלחמה, השואה, כל המחנות שאני הייתי. זה ראיתי כאיזה מין חובה.
את כל מה שהוא צבר והפך את זה למקשה אחת, הוא התחיל להתחיל לספר ולספר ולספר ולדבר. וזה היה טוב. אני מוכרחה להגיד שיחסית התחיל להשתנות גם משהו בו. דברים טריוויאליים. הוא התחיל לרחוץ כלים, הוא התחיל לראות, אני אומרת, לא, יש מדיח. את הסירים הוא עושה, הוא שם לב, הוא יותר מסתכל על בית, מה יש. אז אמרתי לעצמי, הוא מוכרח באיזשהו מקום לאבד בעין את הדברים האלה, כי הוא קודם איבד באלף בצורה מלאכותית. הוא רצה להיות צבר, והוא היה צבר. טוב, מגיל 26 הוא היה כשהתחתנתי ועד היום, אז דברים משתנים, ואנשים, מגיע זמן שמה שנדחק, מוצא לו את היום המתאים להוציא את זה החוצה. זה לא קל לי, בהחלט שלא. אבל אני חושבת שזה מאוד חשוב שהוא עשה את זה.
ביקשו ממני לנסוע לפולין עם תלמידים. אז באחד הנסיעות, הבן שלי, מה, תשמע, אני נוסע איתך. אני בא איתך. עכשיו, כל ערב, במקרה של נסיעות כאלה, אז מדריכים רוצים לנצל את איש העידוד, ניצול שואה. אז הם יושבים בערב והם שואלים שאלות וחולבים אותי, כמו שאומרים. בסדר. אז באחד הערבים, אז צעיר אחד צועק לבן שלי, תגיד לי, מה אבא שלך סיפר לך? מה הוא אמר לך? אז הוא אמר לי, תשמע, הוא לא סיפר שום דבר, אני רציתי לשאול אותו מה שאלות שאתם שואלים, עכשיו אתם שואלים את השאלות, עכשיו הוא נותן תשובה ויש לי תשובה. למשל, הילדים, אני מקבל תמונות עכשיו של הבן שלי מארצות הברית. אז אני אומר, אנשים מסתכל על התמונות, אני עוד לא ראיתי אמא כזאת כמו הבן שלי. הוא מטפל בילד, הוא נהנה. נכון, לא היה לו אבא כזה טוב. לבן שלי לא היה אבא כזה טוב. אני לא יודע, זה... לא ירדתי לעומק כל כך גדול, נקחתי את הילדים לגן החיות, וטיילתי איתם וכו'. אבל זה לא היה מספיק. זה לא היה מספיק מבחינת האישה.
יש לו משהו יותר חשוב בראש, יותר שהוא צריך להתעסק בו, אבל אני לא חייבת לשאת את זה. ואני אמר, נכון, אני מדברת אליו נורא חופשי, ואני אומר לו, תשמע, זה שאתה ניצול שואה, אני לא אחראית להיסטוריה שלך, אני לא אחראית לביוגרפיה שלך, אני לא אחראית למה שקרה לך, ואתה צריך להתנהג פה כמו כל בן אדם. תראה את זה ותראה את זה, את ינקל ואת מוישה ואת זה, גם הם עברו את השואה, תראה איך הם כל היום עם הילדים שלהם ודואגים להם, יוצאים לטיול או לא. הוא אף פעם לא דאג, הוא לא דאג, הוא לא היה איתנו. הוא לא היה כשבכיתי, הוא לא היה כשהילדים בכו. כשהוא למד למשל, הוא באמת כל דבר עושה טוטל. כשהוא למד, הייתי באה, אני זוכרת עם עגלה, עם תינוק, וצועקת מלמטה, מאה, תרד למטה את העגלה. עכשיו את רוצה? הוא היה שואל, עכשיו, רגע, מתי? נשאר בילדה למטה שהוא יגמור לקרוא את הפרק. הוא לא גילה רגשות. הוא היה מאוד עצור ומאופק. היום הוא השתנה, הרבה מאוד השתנה. ואני יכולה לזכור שאמא שלי תמיד אמרה לי, למה לא הלכתי איתם ובאתי לארץ? למה לא הלכתי איתם לטרבלינקה? עם כל המשפחה שלה, גם נשארה יחידה, אבל היא באה הנה בשנות ה-30. והדבר הזה, אז אמרתי לאמא שלי, אבל יש לך אותנו, אנחנו ילדים שלך. הסתכלה והיא לא יודע מה להגיד לי, מה היא תגיד לי, אתם מעניינים אותי, לא מעניינים אותי בכלל. ואז הקשתי את זה למה שקרה לו. אצלו זה ילד שמאבד את הכל. אז מצד אחד קל לו יותר לבנות חיים חדשים, כי הוא לא היה אבא עוד ולא היה. ומצד שני, אולי הוא רוצה להיות גם כן תחת אותם כנפיים של המשפחה. זאת אומרת, זה מה שתפס אותו. נולדו ילדים, הכל. זה לא שהוא לא אהב אותם, אני לא יכולה להסביר את זה, ואני גם לא רוצה להיכנס לזה לעומק. כי כבר 10 פעמים יכולנו לשבור חיי משפחה.
אני נגד הרגש הזה לא יכול ללחם. זה הרגשה, זה מה לעשות, זה... לדעתי השואה בשום פנים באופן לא הפריע באיזה צורה שהיא. אבל מבחינה שלה היא צודקת. היא אומרת, תשמע, אתה היית קצטניק ואני לא צריכה לסבול בגלל זה שאתה היית קצטניק. אני מרגיש שלא פגדתי באיזה צורה שהיא, לא בציפי וגם לא בילדים.
השואה לא עוברת בצורה מסודרת לסדר יום. וזה לוקח זמן, מגיעה השעה, אבל עד שמגיעה השעה הוא מתחיל להכיר בדברים ובלגיטימות שיכול לכתוב ולדבר ולספר ובנונסטופ, אז זה גם עשה לא טוב, ובאיזשהו מקום, גם בבית, וגם הגיל עושה משהו לבן אדם, אם אנחנו כבר אחרי 60 וכמה. וזהו, והוא ממשיך הלאה, ואני ממשיכה הלאה, אנחנו ממשיכים הלאה לחיות. היו לי... אני מוכרחה לומר שהרבה פעמים היו לי מחשבות. היה לי בעצם את מוישה ואת איציק ואת יוסי שחיזרו אחריי, ואז חיזרו, זה לא שנכנסו לחדר משפחה, חיזרו, לקח זמן, תקופה, יכולתי איתם להינסה, אולי היה אחרת. כי לא קל למי שהוא שגדל בלי אימים ודברים נוראים כאלה, עם בן זוג שעבר את זה. גם אני לפעמים הרגשתי רגשי אשמה. היינו מפונקים, זה לא היינו מפונקים, אבל חיינו בצורה נורמלית, בבית אחר לגמרי, עולם אחר.
וגשם נופל על העיר, והעיר שותה את הגשם, והעיר לא שבעה אף פעם, והגשם ממשיך לרדת ומוצא את הדרך לים. ולי אליה ללכת אף מקום בכל העולם, וגשם יורד על העיר ונופל וממשיך עוד ליפול, ואני יושב ומביט בו חושב על העולם הגדול, והגשם ממשיך לרדת ודופק על כל הגגות. הגשם ממשיך לרדת ומוצא את הדרך לים.
המפגש עם הזוג השני, טניה ולובה אליאב, המחיש לי שזיכרון, וגם זיכרון חזק ככל שיהיה כמו השואה, תופס את המקום שבוחרים להקצות לו. אצלם בבית אני מקבל את התחושה שההווה הארץ ישראלי דחק הצידה את הזיכרונות שהגיעו מאירופה.
תל אביב, ביתם של טניה ולובה אליאב.
אני במלחמת העולם השנייה הייתי מאחד המתנדבים הארצי ישראלים לצבא הבריטי. בסוף המלחמה נפגשנו, פתחנו מחנות ריכוז ומחנות השמדה. ראינו מה חוללו לעם היהודי. אבל קודם כל אנחנו התחלנו להגיש עזרה במזון, בביגוד, ובמשך 45 חברים שלי מהצבא שהיו ביחידות בצבא הבריטי, התארגנו יחד עם שליחים נוספים מהארץ לפי פקודה של ההגנה מהארץ להתחיל לארגן את הבריחה וההפלה.
הגורל קרה שנתקעתי במלחמת עולם השנייה, ועברנו, רוב המשפחה שלי נהרגה, נשפדה בשואה. אני הייתי עם הוריי ואחיותיי בגטו, בקובנה, ועברתי מחנות עבודה ומחנות ריכוז ומחנות השמדה. והתחנה האחרונה שלי הייתה ברגן-בלזן. בברגן-בלזן אחרי כמה שבועות עוד פעם קראו לנו או אמרו לנו לצאת מהמחנה, והלכנו ככה ימים ולילות תחת כיפת השמיים, עד שאחרי כמה וכמה שבועות אמרו לנו לעבור לרכבות, רכבות של סגורים, של מסע למעשה, של בהמות, של מסע. ושאלנו לאן אנחנו נוסעים, אמרו לנו שאנחנו מביאים אותנו להורים שלנו, ולא ידענו. וכך נסענו כמובן פעם ביום אוכל, ואולי עם תחנת ביניים לכמה דקות. ופתאום אחרי נסיעה ברכבת של 4 ימים אולי, אני כבר לא כל כך זוכרת, פתאום שמענו רעש ומהומה ולא ידענו מה קורה, ופתחו לנו את הקרונות ואמרו לנו לצאת. ואנחנו רואים המולה של אנשים עם חזות, שגם בגרמנית וגם בדנית, שאנחנו לא ידענו בדיוק מה זה, ואמרו לנו שאנחנו נמצאים בדנמרק. היינו מאוד מבולבלות, לא ידענו בדיוק, וככה חיכינו שם שעות, ובא הערב, וכנראה שעברנו מדנמרק לשוודיה.
גדלתי כל חיי בארץ, לא נולדתי בארץ ישראל, נולדתי במוסקווה, אבל הוריי הביאו אותי אותם הנה לתל אביב הקטנה כשהייתי בן 3, כך שכל חיי הייתי בארץ, למדתי בגימנסיה הרצליה, ואחרי זה הייתי כמובן בהגנה, ואחרי זה הייתי, כפי שאמרת לך, בצבא הבריטי, כך שאני במובן זה הייתי צבר לכל דבר.
אני לא ידעתי מה קורה, מפני שאני לא הייתי רגילה לחשוב, מפני שכל זמן שהיינו ילדים, אז ההורים הכל עשו וחשבו ועשו. אחר כך עברתי את כל תקופת הנעורים שלי, והייתי נורא מבולבלת, ועם הזמן באו בשוודיה, התארגנו כל מיני תנועות, ובאו שליחים, והיות ואני ידעתי עברית, אז הייתי קשורה עם כל מיני שליחים, והייתי גם פעילה. והנה ככה בסתר אמרו לנו שהולכת להיות נסיעה לארץ ישראל בלתי לגלי. ואני החלטתי שאני רוצה לנסוע לארץ ישראל. רציתי פשוט לא לחכות, לא לסרטיפיקט, רציתי פשוט להוכיח את עצמי אם אני יכולה עוד להחליט משהו ולעשות משהו, וככה זה היה.
אני מקבל פקודה לעלות על אונייה שהוגנת בנמל מרסיי, היה לה שם הונדורי, דרום אמריקאי, אולואה, אונייה קטנה בת 550 טון, במרסיי הכינונו אותה לקלוט כ-1,500 איש, הוצאנו את כל מה שהיה בפנים האונייה והכינונו משכבי עץ, והאונייה הזו קיבלה הוראה מההגנה לצאת לשוודיה. באותו בוקר מושלג וקר עלו המעפילים לאונייה, לאולואה, ואנחנו קיבלנו אותם, הצוות של האונייה בפיקודי, והבנות, היו כ-100 בנים וכ-600 בנות, הסתדרו בתוך בטן האונייה. התנאים כמובן הם שכל אחד נכנס לתוך המשקף שלו, שזה בערך 50 סנטימטר רוחב, 50 סנטימטר גובה, 1.70 מטר אורך, וזאת, שם צריך לשקף. יצאנו בלילה, בים מחוסר חלקו קרח, ירד שלג, וידענו שאנחנו עושים את הצעד הראשון בדרך ארוכה. זאת הייתה ההפלגה הארוכה ביותר בתולדות ההפלה. בשעות הערב המאוחרות אני הייתי על הגשר, והודיעו לנו שישנה איזה נזילה בחלק התחתון של האונייה, ואני ירדתי עם המכונאי הראשי, ירדנו למרתף הנמוך ביותר, שם היו מלא בבנות, ולנו היו פנסים שהערנו על הדופן, וראינו שיש איזה סדקים לא גדולים שדורשים טיפול, ודיברנו אחד עם השני עברית, כמובן ארץ ישראלי, ומתוך הנחה שהבנות האלה שהיו בחושך שם שוכבות לא מבינות מה שאנחנו מדברים.
שמעתי איכשהו שדיברו קצת עברית הם ביניהם, אז פניתי להם ואמרתי, חבר, יש פה נזילה.
ואני הירותי עליו בפנס ושאלתי איפה, ואז היא הראתה לי, וראינו באמת שיש איזה מקום שלא שמנו אליו לב, ולפני שאני עולה בסולם תוך המרתף חשבתי מעין העברית, והירותי עוד פעם על הפנים של הנערה שדיברה, ושאלתי מעין העברית. היא אומרת, מגימנסיה עברית שלמדתי בליטה, בקובנה. קיביתי את הפנס, עלינו למעלה, אחרי יום ארוך מאוד, מעייף מאוד, ואני עליתי לגשר, ופתאום נכנסתי לראש דבר, מי הנערה הזו? וזה סתם, מרוב עייפות גם לא יכולתי להירדם, וכל הזמן התמונה של הנערה הזאת הייתה מול עיניי. אז התחלתי לחפש, לנערות האלה היו דרכונים שוודים, ואחרי איזה שעה של חיפושים באמת ראיתי את התמונה של אותה התמונה, וראיתי שהשם כתוב טניה, והמשפחה צבי, והגובה לא גבוה, וכתוב היה באמת נולדה בקובנה בליטה. לקחתי את הדרכון הזה, שמתי אותו מתחת לראש ונרדמתי. למחרת אני מצאתי את הנערה הזאת, ניגשתי אליה, היא שכבה בתוך אחד המשכבים האלה, מאות המשכבים, ואמרתי לה, שמך טניה, נכון? רק כן. עבר עוד ערב או לילה, ואמרתי לה, בואי, כל כך אפשר לתאר באיזה תנאים האונייה נסעה עם המפילים, אמרתי, בואי נטייל על הסיפון. ומהטיול הזה, מהפגישה הזאת, הנה יושבת פה טניה.
כשאני הכרתי אותו, הוא שאל מאיפה ומה, אז סיפרתי לה כל מה שעבר על ההורים שלי, על המשפחה שלי.
אני כבר הייתי לאחר שנתיים ומשהו של עבודת עזרה והצלה עם ניצולי שואה. סיפורי השואה היו כבר בתוכנו כבר, והייתה לנו גם משימה קודם כל שהאונייה הזאת תגיע לחופי הארץ, והיינו בדרך ארוכה מלאת הרפתקאות וסיכונים גדולים מאוד. העולמות הם לא כל כך שונים, מפני שכמובן מי שלא עבר את השואה לא יכול בכלל להשתוות או לשוות מה שהיה שם. אבל הנה היא הייתה בגימנסיה עברית, המשפחה הייתה ציונית, הגילאים היו די קרובים שלנו. אנחנו נבלענו גם, צריך לזכור, באנו מיד אחרי שהתחתנו, ומיד אחרי זה ממש בהכרזת האומות המוחדות, ומיד אחרי זה מלחמת העצמאות, ואני הייתי כבר שוב במדים, והייתי בצהל קודם במצור ירושלים ואחר כך בחיל הים, וטניה הייתה כבר בהיריון בתוך מלחמת העצמאות, כך שאחרי זה החוויות שעברו עלינו היו חוויות משותפות, המלחמה, ואחרי זה שנות ההתיישבות העולים הגדולה, ואחרי זה היינו ביחד בלחיש, ואחרי כך עברו חיינו מגל לגל.
לא היינו משוחחים, מפני שא' היה לי משהו כזה ש... א', לא זכרתי הרבה, ב', את התקופה, אני לא... גם עזבתי את שוודיה גם בשביל איזו נימה מיוחדת, היה לנו שם פספורטים, הארץ, שהיה כתוב פרמלינג, זה זר. הייתה תמיד הרגשה של, לא אהבתי את הרחמים, הייתה לי תמיד הרגשה, היות ואני שעברתי את התקופה הזאת, וככה וככה, זה הגורל שלי. לא, זה מאוד הפריע לי לדבר כל הזמן על מה שהיה. זה הגורל שלי, כל אחד גורל שלו, ולהגיד שזה קל, זה לא קל. בסוף בסוף הייתי לבד, לובה באמת היה בצבא, לי לא היה משפחה. זה לא היה קל לבנות את החיים. אבל הזמן עושה את שלו, לומדים את הכל.
לא היה לנו לא זמן ולא רצון להתחיל שאלות שאתה אומר למה. אנחנו ידענו שמכאן ואילך, מזמן שאנחנו הארץ ישראלים נפגשים עם אחינו ואחיותינו ניצולי השואה, אנחנו בין אחים, בין אחיות, ויש לנו משימה אחת, להגיע לארץ ולהילחם עליה ולבנות אותה.
כן, זה בשבילי חלק מהציונות, אני ידעתי, בטח, רציתי לא להפריע, מפני שרציתי לעזור לו. להגיד שתמיד הייתי ככה מרוצה, אבל זהו, מבליגים דברים, הם הולכים הלאה.
לא טניה ולא אני, לא נכנסנו למסלול הזה שאנחנו חוזרים ומדברים מה עבר על טניה, איך נפגשנו. זה ידוע, וזה, כפי שטניה אומרת, זה חלק מחיינו. בתוך החיים די סוערים שהיו לשנינו במשך השנים, עשרות שנים כבר, אז טניה לקחה עליה את העול, עול כבד של לכתך אחריי במדבר, של זכרתי לך חסד נעורייך, וזה הצלש הזה מגיע לה.
בביוגרפיה של בני הזוג האחרונים שפגשתי, דני ורחל חנוך, מצאתי שני מקומות שהפכו לסמלים. דני ניצול בירקנאו, ורחל ילידת העמק, בת נהלל. בירקנאו שמסמל יותר מכל יציאה של הזוועה ורמיסת העם היהודי, ומנגד נהלל, ערס לידתה של הישראליות השורשית.
קרמי יוסף, ביתם של רחל ודני חנוך.
הייתי באותו זמן בטבריה, בשירות הצבאי. הייתי שם בחוליה פסיכוטכנית בטבריה, בלשכת גיוס. וליד הכינרת גרתי בבית החייל שם, מאוד חברה. ויום אחד הופיע פתאום פוצ'ו, הרי טלפונים לא בדיוק, אז תאמנו תאומים. פוצ'ו שהיה מכיר שלי, ידיד שלי, ממקום אחר, מכפר גלים. והוא אמר לי, תשמעי, קפצנו לכאן, יש לי כאן חבר שהגיע עכשיו בדיוק מארצות הברית, ואנחנו עושים את הייל בגליל, לחפש איזה שטחים, לחפש איזה חווה, לחפש כל מיני חלומות. הוא בא לך לנסוע לטייל קצת, בואי, אז אני... זה היה אחרי צהריים או משהו. כן, למה לא נסענו לאסוף אותו בפינה שלו, שם שהוא צחצח נעליים בטבריה. וככה, פעם ראשונה, בעצם ראיתי את... דני, זו הייתה, אני חושבת, איזה מין אהבה מבת ראשון, למען האמת.
רגע, המפגש שלנו, שזה בסך שפת הכנרת, זה אולי בשעת שקיעה יפה, אווירה של טבריה, וכל הפסטורל הזאת בהחלט היה משהו מלתרום, כלומר, שאומרים, אהבה מבת ראשון, גם הסביבה זה לא איזושהי פינה שגרתית באיזושהי פינת בטון, אלא בסך הכל... השפת הכנרת, בשקיעה, מה יש יותר יפה מזה?
ברחוב המלוכלך של טבריה בעצם, זה לא היה כל כך... עכשיו אנחנו מוסיפים את השקיעה, אבל הייתה בטח גם שקיעה, אבל אני חושב שזה היה רחוב מלוכלך, עד היום הוא בדיוק אותו רחוב. אבל באמת היה משהו ככה, באמת איזה מין מפגש כזה... אני לא זוכרת אפילו שזה היה רומנטי במיוחד. עד היום אנחנו לפעמים עוברים שם, אנחנו אומרים, אופס, הנה זה המקום שתחתכת נעליים.
יש את הרקע של משפחה, של ארץ ישראל, של חינוך ציוני בבית, יש שומע בחורה שנולדה בנהלל ומק ישראל, דור שני לחלוצים, אנשי דגניה. זה מיד דיבר אליי, כלומר, בין כל האישיות המקסימה ונערה מאוד יפה וכל מה שהיה, גם המשמעות שהבנתי שזה סוג רקע ש... כאילו איזשהו לגו שהצטרף, שהיה לי, היה לי מאוד נוח עם זה. לא לספקות בזה, כיוון שאתה שואף לארץ ישראל, ואתה עולה לארץ ישראל, ואתה חי בארץ ישראל, אז אתה גם רוצה להיות מורה בתוך ארץ ישראל, בתוך הצלה האמיתית, המייסדת, המקימה, החלוצית, עם כל ארומת העבר. אני אוהב ארץ ישראל, את השירה, את ההיסטוריה, את ההתהוות. וזה, בלי כל ספק, הייתי אומר, בנה מסוימת, ריגש אותי. מחי לי, זה מתאים לי, זה הרקע מתאים, כלומר, לא יהיה לנו מלחמות ציביליזציה.
כל הזמן ידעתי שיש לו אח, ובאמת הקשר עם האח שלו היה גם איזה משהו שהיה קצת מוזר. אני זוכרת שקבענו משהו, והוא אמר לי, אני לא יכול לנסוע איתך, או אני לא יכול לקחת אותך, או אני לא יכול להיות איתך, כי אני מוכרח להיות אח שלי, מרגיש לא כל כך טוב, או אני צריך לנסוע איתו לאיזה מקום. כל פעם היה איזה משהו עם האח, שהוא היה צריך להיות עם האח, והיה לי ברור שאח שלו זה משהו שמזיז הכל הצידה, והוא צריך להיות עם האח שלו. לא כל כך הבנתי, מה בן אדם כל כך צריך להיות עם האח שלו? היו כל פעם כל מיני אנשים שהיו מגיעים, אני יודעת, מארצות הברית, כל מיני אנשים שהיה להם איזשהו קשר משפחתי מרוחק. הוא אמר, זה הקרוב של הדודה שלי, מגיע לביקור, צריך לקחת אותו, צריך לעשות לו, להראות לו את הארץ, או להראות לה את הארץ. היו מגיעים אז כל מיני אנשים, ולא אנשים קרובים. ולכל אחד דני היה מתנהג מאוד מאוד בזה שצריך לקחת ולהראות ולהביא ולהיות ביחד, והוא נתן לזה המון חשיבות, לעניין של כל שריד משפחתי, נגיד ככה. ולי זה היה נורא ברור, כולם כאן, המשפחה נמצאת, מה זאת אומרת, אני נראיתי לעצמי הרבה יותר חשובה מאשר כל עיסוקיו עם כל מיני חלקי משפחה נדחים שלא כך הבנתי למה הוא נתן להם כך הרבה חשיבות. אני זוכרת שהיה לי שוק שראיתי אותו אחר כך בתל אביב עם אורי, עם אחיו. הם הלכו לאיזה חתונה או משהו, והייתי צריכה לפגוש אותו איזה מקום, לקח אותי לאיזה מקום או משהו כזה. פתאום ראיתי שהוא הולך עם חליפה ועניבה, אז אני כמעט התעלפתי, כי זה היה משהו בכלל לא בא בחשבון מבחינתי, מבחינת איך שאני גדלתי. אז היה רגע שאמרתי לעצמי, רגע, אולי זה באמת לא כל כך מתאים לי העניין הזה, זה עולם אחר לגמרי. זה היה כשהוא לקח אותי למסיבה של החבר'ה שלו. הוא אמר, יש היום מסיבה, יש ביום שישי מסיבה של החבר'ה שלי. איזה חבר'ה? החבר'ה מהשואה. יש מסיבה. והלכנו למסיבה. ואני ידעתי שהולכים למסיבה. מה זה מסיבה? זה היה בתל אביב, אצל מישהו בבית. המסיבה הזאת, אני חושבת, הייתה לי שוק חיים. היו שם כל מיני חבר'ה, דיברו ביידיש, צחקו, בדיחה, אני לא יודעת יידיש. שני ההורים שלי נולדו בארץ, וגם הסבא והסבתא שלי מנהלל דיברו, אם כבר היו מדברים, היו מדברים רוסית, אבל לא דיברו אף פעם יידיש, לא ידעתי יידיש, לא שמעתי יידיש. זה היה לי, אי נוחות עם זה. פירוש היה לי אי נוחות עם זה, לא כל כך ידעתי איך לאכול את זה. אבל מה, הייתה לי איזשהו יראת כבוד בפני הקטע של השואה. זאת אומרת, אוקיי, שואה, יש כאן איזה משהו מיוחד במינו. ואחר כך ראיתי שהמסיבה הזאת מתפתחת לאיזה מין, א', היה נורא שמח. ואנשים צחקו ורקדו ושתו ודיברו כאמור ביידיש, וסיפרו כל מיני סיפורים ומעשיות, שזה היה כמו, אתה זוכר איך התעטפנו אז בגופות, או איך סחבנו אז את השמיכה, או איך כל מיני כאלה חוויות. כמו שאני הייתי עם החברים שלי, יכולה לדבר על, יודעת, איך היה לנו, איך נסענו לאילת בטרמפים או דברים כאלה. זאת אומרת, החוויות היו חוויות ילדות כאלה, מזעזעות. ולא יכולתי לחבר את כל העניין הזה ביחד, איך צחוקים על דברים כל כך נוראים, וכל כך שמח כשבעצם החיבור הוא כל כך מזעזע, ובכלל לא כל כך ידעתי איך לאכול את זה, ואני חושבת שגם הם לא כל כך ידעו לאכול אותי. זה היה מין חומרים שאני לא ממש הכרתי אותם. המפגש הזה, אני חושבת שהוא היה מפגש טראומטי, ואני הבנתי שיש לי פה, שזה משהו, שלדני יש עולם שלם אחריו, שהוא בכלל משהו שבשבילי הוא עלום לגמרי.
אני בי-אי בוגר אושוויץ בירקנאו, שזה בפני עצמו, באמת, הזוועה שבזוועה בתוך הזוועה, אתה שומע, כל המחנות האחרים דחו וזה קייטנות. מה שאני מדבר על בירקנאו, על יד הקרמטוריום, מין ביטוח מושלם בריאות, עם מנגלה, זה סיפור. מה שבאמת מפריד בינינו, ואולי עד היום, שהיא מטלפנת והיא אומרת, אבא, אמא, אני בכלל לא יודע מה משמעות את הדברים האלה. כלומר, לי מגיל 8, כבר 9, כבר לא היה לו אבא ולא אמא, ואני... אני גם לא יודע בדיוק את משמעות הדבר הזה,
זה לא שהיה לנו חיים ומפעם לפעם דיברנו על השואה. זה אי אפשר לדבר על משהו כזה. אלא שהשואה הייתה פשוט חלק מהחיים שלנו. זאת אומרת, זה לא משהו שדיברנו עליו, איזה אישו כזה שצריכים לדבר עליו, ומה זה עושה ומה זה לא עושה. זה לא כך נכנס. זה יותר נכנס דרך זה שבעצם... הזיכרונות של דני, הסיפורים שלו, כל מיני דברים שקרו אצלנו בבית, הזכירו לו את הבית האחר, וכל הזמן זה חי איתנו גם כן. זאת אומרת, בעצם אני חושבת שכל הזמן אנחנו חיים את החיים שלנו, ויחד עם זה חיים איתנו עוד חיים.
אני חושב שהשואה הייתה ברקע, לבן הראשון שרגה, חלי פתאום כל כך הצברית הזאת, פתאום מסכימה שבנינו הפכו יקרא שרגה, ביתנו מרים, מרים על שם אחותי שנספתה בשואה.
אני לא זוכרת עצמי מתלבטת או מצטערת על זה, למרות שבאמת זה שם, ואני זוכרת שחברות שלי אמרו לי מה שם, אולי כדאי לתת עוד שם, אבל אני זוכרת שממש לא. דני אמר לי, זה היה לי נורא ברור. זה היה לי אז כנראה כבר מאוד ברור שזה דבר נורא חשוב, ושבכלל אין מה לדבר על זה. בכלל לא שאלתי את עצמי שום שאלות, קיבלתי את זה מאוד טובי. אני כן חושבת בדיעבד שזה כן מאפיין קצת, שאני כאימא, בטח כאימא צעירה, ואני הייתי אימא מאוד צעירה, אז גם כנראה לא כל כך הייתי מספיק מודעת. נתתי עדיפות. בהחלט כנראה נתתי עדיפות, זאת אומרת, כל העניין של השואה היה בו איזה משהו שפה לא משחקים. פה זה ציפור נפש, פה זה משהו מאוד קשה. אם זה חשוב לדני, זה חשוב. אני זוכרת שמירי, הבת הצעירה שלי, שהיא הייתה אז ממש ילדה קטנה, אני זוכרת באיזה יום חורף שאני שומעת אותה אומרת לאחיה, שגדול ממנה בשנתיים וחצי, לשגי, שזה אותו שרג אשף שבמשך החיים קראנו לו שגי, אומרת לו, שגי, בומר לחדר הזה, כי בחדר הזה קר כמו בקצת. אתה שמעת הרבה ילדים בני 8 אומרים קר כמו בקצת, מי יודע מה זה קצת בכלל? והנכדה שלי הקטנה, לפני כמה ימים, הבאתי לה עם ארוחת צהריים, היום היא בת 8, גם הבאתי משהו לאכול שהיא לא אהבה. אז היא אמרה, סבתא, זה לא בא לי על זה, זה לא טוב. אם הייתי בשואה, הייתי אוכלת את זה, אבל ככה אני לא בא לי.
אני אומר שזה הליך בסך הכל טבעי, כמו שהעיקר מספר על גידול הבקר או על השדה שלו, שאני מדבר על הרקע שלי ועל הניסיון שלי. יש לי תמיד את הצורך לצייד אותם במכשיר ההישרדות, כיוון שיש נקודה מסוימת, כמו שהוריי לא יכולו לשמור עליי ואמרו לי, רוצים לרוק אותך, תדאג לעצמך. אני באיזשהו מקום רוצה לראות שמשפחתי לפחות יש לה את הכלים המתאימים לשרוד. כשבשבתות הייתי מכין את ארוחת הבוקר. זה עד היום דרך אגב, נורא מאוד אופייני, שחלי אומרת, אין, לך לקנות, אין מה לאכול. והיא אחר כך מפלט, אוי, איזה סלט נפלא, איך סיכנת את הכל, איך שהיה. זאת אומרת, המושגים שלנו, מה שיש ומה שאין, הם כותבים. אז מה שהייתי עושה באותו שבת בבוקר, הייתי ניגש למקרר, מוציא את כל השאריות, ועושה מזה סלטים ומתכונים. במשך השנים שמעתי את החלחלה שהיה לילדיי לאכול את הדברים האלה. שאריות זה ממש התמחות שלי, שהייתי בגטו, שכולם יצאו לעבודה ולא הייתי חוקי, אני הייתי מקליפות, מעשבים, מדברים, כמו רות סירקיס, מפליא בבישולים.
אני מבינה מאיפה זה בא, זה שהוא רוצה להשרות על כולנו איזה יכולת הישרדות. אני חושבת שהוא, כמובן שזה בעייתי, כיוון שמה, לא צריך להכין מישהו להישרדות כשאין לו חוויה כזאת באופן טבעי, זאת אומרת, אתה לא יכול ליצור לו סימולציה של הישרדות. זה רק מכביד, כמובן. אין שום ספק שזה, אני חושבת של שני הילדים שלנו זה מאוד מכביד. וגם עליי. על העניין הזה אין שום ספק שזה בעייתי, אבל זה גם אין לי מלדבר. זאת אומרת, אפשר להגיד את זה לדני וזה, אבל הוא לא מבין למה. זה נראה לו בסדר גמור.
לחלי יש את כל הרגישות, את כל ההבנה, את כל האינטליגנציה הדרושה. להתייחס לנושא הזה. אבל ישנם דברים מאוד מהותיים, שהם מאוד בסיסיים בחיים, שמה שלה נראה קשה, לי נראה איזה זכות. הנורמות של החיים, הנושא של מוות, בגלל בירקנאו, בגלל כל הדברים, מבחינה רגשית, חסר לי גדול, חסר לי גדול כיוון שצורת ההתאבלות שלי, כלומר אני צריך כאילו לפעמים לייצר כאילו שכואב. אני חושב שהרבה מקרים של אבל, של דאגה, של דיזסטר, הם לא עובדים עליי, לגמרי לא. כל הזוגיות שלנו, כל ההבנה הזאת, יש בזה איזשהו, לדעתי, צירוף מופלא. אני חושב שבסך הכל אני מרגיש שיש לי קולגה לחיים, אני חושב שלחלי אולי יש מדי פעם עייפה קצת מישוע ביזנס, אבל בסך הכל אני חייב לומר ברוח אופטימית ונכונה שלפחות לגבי הזוגיות שלנו, לגבי ההבנה זה שחלי באמת יקלה את תיק השואה ואני אולי הייתי צריך להקל את תיק הנורמליזציה.
אחרי שלושה מפגשים והרבה שעות של שיחות עם הזוגות, אני מתחיל לחשוב שאולי הקושי שלי לחבק את הזיכרון ולהיות שותף לו הוא גם סוג של התגוננות. גיליתי שהחיים היומיומיים במחיצת הזיכרון גובים מחיר עצום משני בני הזוג ודורשים הקרבה גדולה מאוד כדי לשמר את הזוגיות הזאת. בראייה אופטימית, במבט לעתיד, אפשר לומר שהנכונות של שני אנשים לבצע את ההקרבה הזאת ולוותר על כל כך כל כך הרבה, מעידה על כוחה וחשיבותה של הזוגיות והאהבה.
את, אני והמלחמה שהייתה. זוגות נשואים, ניצולים וצברים מדברים על החיים במשותף. תוכניתו של עידו תמרי. ביצוע טכני, סטס קנג'ה, ישראל אליצור ומני ציפיל. בתוכנית השתתפו ציפי ומאיר אלדר, טניה ולובה אליאב ורחל ודני חנוך.